שומעים שזה הארץ.
שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, ואני איתן אבריאל. הרשת הגדולה שופרסל מתגאה את עצמה בחודשים האחרונים כלוחמת ביוקר המחיה, וככזו שמסרבת לקבל את העלאות המחירים של הספקים שלה. אבל בבדיקה שעשינו, מתברר שהיא עצמה העלתה מחירים על מוצרי המותג הפרטי שלה. איך הדברים הללו מסתדרים? אנחנו נשאל את כתבת השיווק עדי דוברת שערכה את המחקר. במקביל, השווקים הפיננסיים עדיין עצבניים וסוערים, בשל הזינוק באינפלציה ובריבית שאנחנו מכירים, האירועים הפוליטיים בבריטניה ובשל המלחמה באוקראינה והמחסור החמור בגז באירופה לקראת החורף הקרוב. שוק אחד שמשקף את כל העצבנות הזו הוא שוק המטבע העולמי עם עליות של הדולר האמריקאי ולאחרונה גם איזושהי התאוששות של הלירה הבריטית. אנחנו נדבר עם איש מטבע החוץ, יוסי פריימן, הבעלים והמנכ"ל של חברת פריקו, שינסה להסביר את התנודות האחרונות ואולי גם להעריך את הכיוונים של המטבעות הללו בשבועות הקרובים. יאללה, מתחילים. שלום ליוסי פריימן.
שלום, שלום.
מנכ"ל ובעלים של חברת פריקו, מתמחה במסחר במטבע חוץ, בניהול יתרות מטבע חוץ וכן הלאה. יש לי המון מה לדבר איתך, ולא נדבר אולי על הביצועים של בנק ישראל בניהול יתרות המטח שלה, זה יהיה לפעם הבאה. אני רוצה להתחיל איתך קצת אולי עם אדון נוריאל רוביני, בא בסוף השבוע ומספר לכולם את, בוא נגיד, הערכת האיוב שלו, תחזית האיוב שלו, מודל שנת 2000 החדשה, שאנחנו הולכים למשבר לא פחות קשה ממה שהיה בשנת 2000 ולא פחות קשה ממה שהיה בשנת 2007-2008. אז קודם כל, האם אתה מקבל כהערכה את התפיסה ואת הכיוון הזה? ושתיים, בהינתן שזה נכון, איך זה ישפיע על השווקים שבהם אתה מתמחה? דהיינו, נושא של מטבעות, נושא של ריבית, גם אגרות חוב?
תראה, קודם כל, דוקטור, פרופסור רוביני, מוכר לכולנו בתור נביא הזעם, או נאמר, נביא השחורות. כן, בדיוק. והאמת, מי שעוקב גם אחר משהו כותב, הוא כותב לא מעט, הוא והצוות שלו, אז למעשה התפיסה הזו שהוא הולך איתה כבר תקופה די ארוכה, במיוחד בסקירות שהוא הוציא באוגוסט האחרון, והוא כתב הרבה על העניין של הירידה הצפויה בפעילות הכלכלית בארצות הברית, הוא גם בעצם נקב באיזשהו מספר, מין מספר מפתח שהוא די מוכר בארצות הברית, די אוהבים להשתמש בו, שאומר שכשהאינפלציה היא מעל 5% והאבטלה היא מתחת ל5%, אנחנו בדרך ל-hard landing מבחינת הפעילות הכלכלית, והאטה חמורה ומיתון וכל מה שקשור, ובאמת הפעולות שהבנק המרכזי האמריקאי עשה הצדיקו חלק גדול מהטיעונים שלו, ואני בהחלט מסכים עם חלק גדול מהדברים שהוא אמר, כשהמוטו העיקרי שלו בעצם בא להגיד שהמשבר שלפנינו הוא לא הולך להיות משבר של משהו שהוא חולף והוא מהיר, אלא משבר כדוגמת שנות ה-70, ונותן לזה הרבה מאוד הסברים מלומדים.
ואתה מסכים עם התזה הזו? כי תשמע, אתם פה בצד השני של המתרס, בוא נגיד, של התחזיות, מול הבנקים המרכזיים, הפדרל רזרב, שכולם מדברים על זה שאם בכלל תהיה איזושהי עתה, שאנחנו אפילו לא רואים אותה כרגע, אז היא תהיה קצרה.
תראה, יש בעיה, אנחנו נמצאים בעידן שהמחזורים בו נורא נורא מהירים. אנחנו לא היינו רגילים בעבר למחזורים כל כך מהירים, תנועות כל כך מהירות. תראה מה קורה לדוגמה במסחר בדולר שקל בימים האחרונים. אתה רואה את השערים קופצים במטבע ברמות של 200, 300, 400 נקודות, כאילו עולה ויורד כמה בכך. זאת אומרת, הפך להיות בעצם שוק שהוא הרבה יותר תזזיתי, וצריך באיזשהו מקום לעשות איזושהי התאמה. פה, בקטע הזה, אני חושב שיכול מאוד להיות שרוביני עדיין נסמך על ה-old fashion, על מה שהיה פעם, הוא פחות רואה את מה שקורה היום, והדוגמה הכי טובה זה רק יום שישי האחרון, ה-Wall Street Journal, הבלון הזה שהפריח ה-Fed לשוק ועבד די יפה, נסביר את מה שאני מתכוון, היינו בירידות שערים, ניסה השוק להתאושש ולעלות ללא הצלחה, בשלב יותר מאוחר, סקירה, שיצאה מפי בכירים בפד, באה בעצם ואמרה שלאחר העלאת הריבית הצפויה בתחילת נובמבר, אנחנו יודעים שבתחילת נובמבר יש מפגש של יומיים של הבנק המרכזי, של פומק, של ועדת השוק הפתוח, בראשון ובשני לנובמבר, ובשני הם צפויים לפי הערכות בשוק לעשות העלאת ריבית של 3/4%, העלאה שהיא דרך אגב כבר די בתוך הציפיות של השוק, הריבית כרגע בארצות הברית היא 3.25, ההנחה שזה עולה ל4%, יש אחוז מסוים שחושבים שהוא צריך לעלות באחוז שלם, בנתונים דהיום ההנחה של מרבית האנליסטים היא 0.75, מה שאומר שאנחנו עולים ל4% בקרוב בארצות הברית.
כן, ואז, זה ידוע, אבל זה עוד לא מסביר את העליות החדות ביום שישי.
בדיוק, ואז אומרים בשם אנשים בפד, שהבנק המרכזי יבחון את ההשפעה, ויכול מאוד להיות שתהליך הריצה המהיר שהוא עשה בעצם בעלאות הריבית, הולך לעבור שינוי, ואפילו יותר מוקדם מהצפוי, הוא אפילו עשוי לבצע מהלכים של הפחתת ריבית, כדי למנוע בעצם מיתון בארצות הברית. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא לא ימשיך לרוץ עם העלאות הריבית, הוא באיזשהו מקום יעדיף לעשות איזה פאוז, איזשהו מעצור, לראות מה זה השפיע, מה זה עשה, ואז ללכת ולנקוט בצעדים הבאים, שיכולים לכלול בין היתר הורדת ריבית, השוק כמובן מאוד מאוד אהב את זה, וראינו כמובן את השינוי מגמה, ואת העלייה היפה שנרשמה בסוף המסחר בארצות הברית, גמרנו ברמות, רק נגיד, הנסדק בלמעלה מ2.5% עלייה, גם ה-S&P 500, זאת אומרת, השוק בהחלט קיבל את זה באווירה טובה, זה בא אחרי סגירת אירופה, כך שבאירופה ראינו עדיין מסתיים בירידות, אבל בארצות הברית כמובן מסתיים בעלייה. וכמובן, בהתאם, הדולר שקל, כמו שאנחנו יודעים, היחסים הפוכים, תכף אולי ניגע בזה בכמה מילים, הדולר שקל מיד הגיב כמובן בירידה. רוביני, נשמח על דבר אחד שקל לי ללכת איתו, וזה העניין של היקף החוב שהיום רובץ בעולם. זאת אומרת, במשבר שנות ה-70, היינו ברמת חוב, יחס חוב תוצר, שסביב ה-100%. היום אנחנו נמצאים ברמה גלובלית, ברמות של סדרי גודל של 350%. ואנחנו גם ברור לנו למה, כי אנחנו יודעים שהמדינות היו מאוד נדיבות, בעקבות משבר הקורונה, הם פיזרו הרבה מאוד כסף, יצרו הרבה מאוד התחייבויות, וזה יוצר איזשהו game changer ביכולת של המדינות לתפקד עם החוב העצום הזה,
בגלל עליית הריבית.
בדיוק, כשהריבית כל כך גבוהה, זה אוכל להם למעשה את המרכיב הפנוי בתקציב, ואז נוצר כאן מאבק מאוד משמעותי מצד אחד הפוליטיקאים, שרוצים מאוד להיטיב עם הציבור, ורוצים לאפשר אחרי תקופת הקורונה לראות את הפריחה ואת ההתאוששות ואת הכל, ומצד שני הבנק המרכזי שרואה שאין כסף בקופה ומאיפה יממנו את זה, כך לדוגמה רק הערת אגב את הסיפור האיטלקי, כבר עשור פלוס אנחנו דוחים את המשבר על ידי זה שה-ECB, הבנק המרכזי האירופאי, מזרים עוד ועוד לאיטליה כדי שאיכשהו להושש ושדברים יעברו, אבל היום כשאיטליה נמצאת, ואנחנו מסתכלים על ריביות ארוכות טווח בסדרי גודש למעלה מ5%, הריבית שאנחנו מדברים עליה בעצם הולכת לשבת מאוד כבד על התקציב האיטלקי, מצד שני אירופה רואה שיש פער תשואה על אותו האירו, בין איטליה לבין גרמניה של יותר מ2%, יש בהחלט בעיה מאוד מאוד גדולה בפן הזה בתוך אירופה, ולכן הוא בא ואומר, כשאני רואה את מה שקורה בין הפוליטיקאים לבין הבנקים המרכזיים, את משבר החוב, את האפקט של גודל החוב והריבית הגבוהה, אז ברור לי שהולך להיות מיתון, ברור שבנקים מרכזיים ירצו באיזשהו מקום לעשות את המקסימום כדי לעזור להושש את הפעילות, אבל הם לא יוכלו לעשות כמו שהפוליטיקאים ירצו, ולכן אנחנו לקראת משבר שהוא משבר מאוד משמעותי, כי הוא גם משבר כלכלי, גם משבר פיננסי וגם גיאופוליטי. החיבור הזה הולך להביא אותנו למשבר מאוד עמוק. אז בקטע הזה אני הולך איתו טוב. אני רק חושב שהוא קצת הרחיק לכת בציפיות לשחור שהוא רואה.
אני גם מתרשם מלא מעט אנשים שחושבים כמוהו וכמוך, והם ממשיכים והם אומרים, אם הולך להיות כל כך פרק, לא כל כך טוב בחול לצורך העניין, באירופה עם החורף הקרב והמחסור בגז, ובארצות הברית עם התחזיות של רוביני, אז אנחנו נראה יותר טוב באופן יחסי, ולכן השקל לאורך הזמן דווקא הולך להתחזק מול כל המטבעות הללו. אתה קונה את התזה הזו?
אז אני הייתי מחלק את זה לכמה שלבים, טווח קצר, טווח בינוני וטווח ארוך. לשני משחקים שונים לחלוטין בהסתכלות שאנחנו מסתכלים על טווחים, לבין הסתכלות על כל הסלט כולו, ואני אסביר למה אני מתכוון. כרגע בגלל מזג האוויר היחסית נוח באירופה, ראינו ירידה מאוד משמעותית של מחיר הגז. הגז ירד בסדרי גודל של 7% ויותר, ירידה דרמטית מאוד משמעותית. הסיבה לכך היא בגלל שפחות היינו צריכים, האירופאים היו צריכים פחות להשתמש בגז, ועודף ההספקה בעצם הלך למלא את המלאים, ואז נוצר איזשהו קושן, איזושהי עיקרית ביטחון.
כן, אבל אי אפשר לדעת מתי יבוא גל קור שישנה את כל התמונה.
בדיוק, אבל כרגע, כל יום שחולף, הם צוברים למעשה עוד עודף מבחינת המלאים שהם מחזיקים, וזה כמובן טוב לאירופה לקראת החורף, שברור לכולם שבשלב כלשהו יהיה צריך לחמם, ויהיה צריך לעשות הרבה מאוד מהלכים, וכמה שזה בא יותר מאוחר, זה בהחלט נותן להם מבחינת האירופאים יתרון מאוד משמעותי בהיערכות שלהם, וזה באמת מה שגרם לירידת המחירים. חלק מזה בא לידי ביטוי בירידת הלחצים מבחינת אינפלציונית, אבל בואו נסתכל מה קרה ל-PPI, Producer Price Index, מדד מחירי היצרנים נסק ביותר מ-40% השנה באירופה, אלה דברים שהם דמיוניים מבחינת השינוי, זאת אומרת אירופה נמצאת במשבר מאוד משמעותי, לכן אני מבדיל לחלוטין בין המצב של אירופה לבין המצב מה שקורה בישראל, ולכן הייתי מתרכז על מה שקורה כאן, כי הוא שונה לחלוטין מהסיפור האירופאי. לנו דבר ראשון כמובן מבחינת אנרגיה צריך להגיד, ואני כל פעם למרות שאני לא איש פוליטי, אני אומר צריך להגיד שפו למי שדחף את זה שיוציאו את הגז מהים, וזה הביא לנו בעצם את אותה החירות שיש לנו היום, והמשמעות של זה שאין לנו את התלות מבחינת מקורות אנרגיה כמו כן. לאירופה. ולכן הדבר המאוד מאוד דומיננטי בשאר החליפים בארץ זה הביקוש של השחקנים הגדולים. השחקנים הגדולים כמו שכבר דיברנו על זה הרבה בעבר אלה המוסדיים, והמוסדיים פועלים קודם כל בגלל ירידת היקף החשיפה, הם הורידו את היקף החשיפה מרמות של 20-30 פלוס אחוז לרמות של 15-17 אחוז חשיפה.
חשיפה למה?
חשיפה מתחית בתוך התיק נכסים שלהם. מה זה אומר? זה אומר שהם מגיבים יחסית מאוד מהר למה שקורה בשוק. עכשיו בואו נחשוב מה קורה. כששוק המניות בארצות הברית רשם עלייה של 2.5%, ונאמר שהיקף הנכסים המוסדיים, סדר גודל של לפחות נגיד 150 מיליארד דולר, אני אגיד ככה במספרים גדולים, ברור שיש איזו השלכה מיידית לגבי הצורך לבצע התאמה שיש לה השפעה על שאר החליפין. למה? כי אם שווי התיק שלי גדל ואני רוצה רק להחזיק 15% חשיפה, כתוצאה מזה מעלייה למעלה החשיפה שלי גדלה, אז אני מקטין אותה. איך אני מקטין את החשיפה? על ידי מחירת דולר. ברגע שאני מוכר דולר אני מקטין את החשיפה המתחית שלי, ולכן כשהשאר המניות עולים למעלה אנחנו רואים את המוסדיים נכנסים לשוק ומוכרים מתח. התהליך הזה הוא מאוד מאוד ברור. אם אני מסתכל לטווח ארוך, אני מסתכל נתוני מקרו כלכלה ישראל, ואני מסתכל רק את הנתונים שפורסמו, לקחנו את וולסטריט ג'ורנל מיום שישי, אבל אם אנחנו מסתכלים על האופק קדימה, ברור לנו שבאיזשהו מקום, מבחינת הציפיות בשוק, בטווח ארוך, אנחנו יכולים לראות את שוק המניות מתאושש, שוק המניות מתאושש, זה אומר מוסדיים מוכרים מתח, וזה אומר שקל חזק. עד פה לא שינינו שום דבר מהקופסה שאנחנו יודעים, וכמו שאתה יודע, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים בעבר, כשאנחנו רואים את הדולר שקל יורד אל מתחת לרמת השלושה שקלים לדולר, אנחנו לא נסוגנו בזה בראייה לטווח ארוך, אני חושב שלשם אנחנו צריכים ללכת. אבל השאלה המאוד גדולה היא גם לא הטווח הקצר, כי הטווח הקצר אנחנו ברכבת הרים, כתבה כזאת, נתון כזה, ריבית עולה, אנחנו נהיה ב-ups and downs כל הזמן. לא מעניין כרגע, זה יותר עניין של המסחר. בטווח הבינוני, פה באה המשמעות, ובטווח הבינוני, כשאני מסתכל על הריבית בארצות הברית עולה באופן משמעותי כלפי מעלה, ברור לי שריבית בארצות הברית ברמות שאנחנו מדברים כרגע, מציבה חלופה לשוק המניות למשקיעים המוסדיים האמריקאים, לא נדבר על הישראלים. מה שזה אומר, שהמשקיע המוסדי האמריקאי מפנה יותר כסף לעבר אג"ח מאשר שוק המניות. זה אומר שהמשמעות של זה שמבחינת עליית המניות בארצות הברית בטווח הבינוני עד שלא נראה את הסימנים של ההתאוששות היא כזו שאנחנו בהחלט יכולים לראות את שוק המניות האמריקאי רושם ירידה נוספת כלפי מטה. לא משנה אם זה יהיה 10%, 5% או 15%, אבל הירידה הזאת...
אבל אתה אומר שהמנוע של העליות שהיה לנו נגיד ב-21 זה לא מה שנראה כרגע, אולי אפילו הפוך.
נכון, אני חושב שבפרק הזמן, לפחות עד לנאמר חצי ראשון 23, אנחנו צריכים לצפות לצד הרכבת הרים הזאת, הרולסקוטינג הזה שאנחנו נראה אותו כל הזמן עולה ויורד, אנחנו צריכים לצפות שהלחץ בשוק המניות יהיה, כי בו אי אפשר להתעלם מעובדה, חברות צריכות להתממן, חברות לקחו המון אשראי, האשראי הזה נלקח בחלקם, השינוי בריבית כרגע, לא ראינו אותו עדיין בא לידי ביטוי ברווחי חברות, זאת אומרת העלות של חברות היום היא הרבה יותר יקרה, הן צריכות לחלק דיבידנד בסביבה שבה הריבית היא מאוד יקרה, ואת כל המשחק פה, יש כאן שינוי גדול מאוד במשחק, הוא צריך לבוא לידי ביטוי, את זה עדיין לא ראינו, זה חלק מאותם הדיבורים והחשש מקריסה של מוסדות פיננסיים, למרות שאני לא רואה את הבעיה הזאת, בגלל העובדה שהם הרבה יותר חסונים, אחרי המשבר של 2008, אבל עדיין אנחנו מדברים על מצב שבו חברות מגייסות כסף, בעלות הרבה יותר יקרה, שוק הנדלן לא רק הישראלי, שאנחנו רואים את הפגיעה בביקושים,
כולם מצפים במדינות המערב לתחילה של ירידה, אפילו חריפה של מחירי הנדלן, כי הם טסו לשמיים.
נכון, אז בסביבת ריבית כל כך גבוהה, ברור לנו שהולך להיות שם איזשהו ויש מאוד גדול, צריך להגיע איזשהו צונמי. נכון שהצונמי הזה מאוד יכול להיות שהוא יהיה הרבה יותר קצר ממה שהכרנו בעבר, בגלל הסביבה החדשה שבה אנחנו חיים, המחזורים פה, הקצב פה הרבה יותר מהיר בסביבת האינטרנט שאנחנו חיים בה בשנים האחרונות, הכל הפך להיות הרבה יותר מהיר, ולכן יכול להיות בהחלט שהמשבר שאנחנו מדברים, שיכול להיות בהחלט משבר חמור, אבל הוא יהיה יחסית קצר מבחינת אורך הזמן שלו. בגל הזה של ירידות מניות, בהחלט אנחנו צופים, גם לראות את הדולר שקל מרים ראש.
אתה יודע, השאלה האחרונה שהיא, לא רוצה לקרוא לזה אזוטרי, כי זה מאוד רלוונטי לבריטים, אולי פחות קריטית לאזרח ישראלי מהמניין, אבל מרתק מבחינה כלכלית, ואני מדבר על הלירה הבריטית. אנחנו ראינו אותה מתרסקת, כשבאו השמרנים בבריטניה, והציגו תוכנית שבדרך כלל שווקים אוהבים, קיצוץ מיסים, קיצוץ מיסים לבעלי הון, כלכלה נקרא לה, אתה יודע, ניאו-ליברלית קיצונית, שמרנית, סגנון רונלד ריגן, היית מצפה דווקא מהשווקים לאהוב את הדבר הזה, קרה ההפך, גם הלירה שטרלינג התרסקה, ועכשיו היא מתוששת, למרות שיש שם בלגן לא נורמלי שלא, לא נפסק, הרי התפטרה ראשת הממשלה בשבוע שעבר, אף אחד לא יודע מה יהיה, אולי בוריס ג'ונסון יחזור, למה הלירה פתאום מוצאת צמיחה?
תראה, אנגליה עברה זעזוע סתירות מכל הכיוונים, ולמעשה המהלכים שרצו בעצם להניג, אותם המהלכים המאוד קיצוניים כמו הפחתת מיסים וכדומה, היו בעצם במהות הפוכים למה שבעצם השוק ציפה שצריך לעשות. זאת אומרת, ההרחבה במקום צמצום, מה שבעצם מאיץ את הלחצים האינפלציוניים במקום למתן את הלחצים האינפלציוניים. ולכן כל הצעדים היו צעדים לא נכונים, מה שהביא את הבנק המרכזי בסוף להתערבות מאוד מאוד משמעותית עם אותה הצהרה של הזרמה של 65 מיליארד פאונד כדי לקנות אג"חים בשוק על 5 מיליארד פאונד כל יום וכדומה, אנחנו יודעים שהוא גמר את זה ביום שישי לפני שבוע, הוא הפסיק את המהלך, אבל הבנק המרכזי בצד הזה שהוא עשה, הוא בא ונתן בעצם מסר מאוד מאוד חשוב, בעצם להגיד לשווקים, ובעיקר זה בא כלפי כל אותם קרנות פנסיה שקיבלו את המכה, הוא בא ואמר להם, יש מישהו בשוק, יש בעל הבית בשוק, זה לא שוק שהוא הפקר, ואם יהיה צריך, אנחנו יודעים גם בתור בנק מרכזי להתערב.
השאלה היא, באיזשהו מקום המגזין האקונומיסט כותב את זה, גם אם לא בצורה מפורשת, האם בסופו של דבר השווקים הם אלה שמנהלים את הכלכלה הבריטית, אפילו את הפוליטיקה הבריטית, ויחד איתם הבנק המרכזי, זאת אומרת, הממשלה כבר לא חשובה, שיהיה בלגן, שיהיה בלגן, כל עוד הבנק המרכזי פועל כמו שהשווקים חושבים שצריך לפעול, אז הדברים מסתדרים, והנה אנחנו רואים קצת עליות במטבע.
תראה, אני חושב שאתה אמרת את זה בצורה מאוד נכונה. השווקים מעוררים את הבנקים המרכזיים לנקוט עמדה. הבעיה היא שהבנקים המרכזיים יחסית איטיים בקבלת ההחלטה, וכשהם צריכים לקבל את ההחלטה, הם נדרשים לעשות צעדים הרבה יותר משמעותיים ממה שהיו עושים, אם לא היו עושים את זה לכתחילה. כרגע באנגליה המצב הוא שברגע שהאמון חוזר, אז אתה רואה גם את המטבע מתאושש מרמות של מתחת לדולר 10 לרמות של מעל דולר 13. אבל צריך לזכור, הבעיות באנגליה נמצאות, המשבר באנגליה הוא חמור מאוד, התהליך לא הולך להיגמר בבת אחת, לא, אבל יחד עם זה, מה שהיה פה תחושה של פתאום בלבלה מאוד גדולה בשווקים, כרגע השוק רואה שיש בעצם הנהגה, הולך להיכנס ראש ממשלה, ראשת ממשלה, תלוי מי יבחרו, אבל יש מועמדים, אני מתאר עצמי שזה יהיה לא עוד הרבה זמן, זה אמור להיות יחסית די מהר, ואז גם יבוא מסר מאוד ברור לגבי המדיניות, אבל אני חושב שהמדיניות שהבנק המרכזי, משהו, המסר שהוא הבהיר לשוק, היה מסר טוב ונכון, הוא הראה למעשה שיש מי שנמצא למעלה ומפקח על השווקים, והוא לא ייתן להתמוטטות בשווקים להשפיע על הכלכלה האנגלית. יחד עם זה, כן, יש לנו אינפלציה גבוהה באנגליה, צריך לזכור שהריבית עדיין באנגליה היא מאוד נמוכה, ריבית ה-Bank of England מחזיק היום ריבית של 2.25%, כשהאינפלציה של למעלה מ10%, אז ברור לכולם שהריבית צריכה לעלות, יש להם משבר במחירים של האנרגיה, גם לזה הם שמו איזה קאפ מבחינתם, אז אני מניח שאנחנו הולכים לראות באנגליה, בניגוד למדינות אחרות, משבר לא פשוט שהולך להיות, אבל יחד עם זה, העובדה שיש הנהגה שמנהלת את זה, אז זה אומר שהמטבע באיזשהו מקום יהיה לו תמיכה מהעובדה שמישהו מנהל אותו, שהוא לא אפקר. אז אנחנו ננוע בתחום יחסית רחב בשערים.
אם לא פוליטיקאים, אז לפחות הטכנוקרטים שקצת ינהלו את העסק. יוסי פריימן, תודה רבה לך.
תודה, תודה. יום טוב.
שלום לעדי דוברת.
שלום איתן, מה שלומך?
בסדר גמור. אני רוצה לדבר איתך על שופרסל. אנחנו דיברנו עליהם הרבה בחודשים האחרונים, ואיכשהו נוצר נרטיב, אולי אפילו אפשר להניח בכוונה מצדה של שופרסל, שהיא לוחמת ביוקר המחיה, והיא עושה את זה דרך מאבק שהוא די מתוקשר מול הספקים שלה, לא מרשה לספקים מסוימים שהעלו מחירים לשים את מוצריהם על המדפים של הרשת, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הנה, הלכת ועשית בדיקה וגילית שבלי קשר לספקים הללו, שופרסל עצמה יקרא את המוצרים של המותג הפרטי שלה, שנושא את השם שופרסל, איך לא, בסדר גודל של כמעט 9%, ואת זה היא לא מספרת לציבור. אז קודם כל תגידי לי מה מצאת בבדיקה, אבל איך הדברים הללו מסתדרים עם המיתוג של שופרסל?
אז באמת, כמו שאמרת, בשבועות, חודשים האחרונים, שופרסל מנסה למצב את עצמה כלוחמת ביוקר המחיה, זה מהלך שהמטרות שלהם ברורות, הם רוצים, הם בעצם מקבלים מירידה במחירות, מירידה ברווחיות, רוצים להחזיר לקוחות שהם איבדו, והם מצאו דרך לעשות את זה. הם באמת לא מאשרים אגב עליות מחיר לספקים גדולים שמבקשים מהם או בינוניים, ובכלל הם, יש להם מחסורים בחיתולי אגיז, במוצרים לא מפוקחים של טרה, כל מיני כאלה שהם לא אישרו להם עליות והפסיקו לספק להם, וחשבתי שכדאי לבדוק אם באמת הגיעו ימות המשיח, ושופרסל מובילה באמת את הירידה ביוקר המחיה בישראל, והיום זה נורא קל לבדוק, כי בעצם הרשתות מחויבות לפי חוק לדווח על המחירים שלהם בכל שעה בערך למערכת כלשהי, ואנחנו באמת בדקנו באתר פרייסס בסביבות 300 מוצרים של המותג הפרטי, והפלא ופלא התגלה שבמוצרים של המותג הפרטי שלה, ומוצרים מרכזיים כמו קטשופ ופתיתים וכל מיני דברים שכולנו ריבות, ביצים, כל מיני דברים שכולם קונים פחות או יותר, המחירים עלו אפילו בעשרות אחוזים, כלומר אם אתה מסתכל על כמעט 300 מוצרים, אז כמעט 50% מהם התייקרו, ורק משהו כמו 6% הוזלו, ההתייקרויות היו עד 30%, 40%, בסך הכל בממוצע, אם לוקחים את הכל ביחד, כולל המוצרים שהוזלו ולא נותרו ללא שינוי, אנחנו רואים עלייה של 9% בממוצע במוצרים שנבדקו. הם כמובן טוענים שזה לא נכון, הבדיקה שגויה אבל הממצאים הם הממצאים, וזה מעניין.
רגע, מה זאת אומרת הבדיקה שגויה? אי אפשר סתם להגיד את הדבר הזה
מבלי לעבוד מאחורי הדברים. לא, הם אומרים, זה נכון שהמאות מוצרים האלה, באמת אלה הממצאים, הם לא יוצאים נגד הממצאים האלה, כי זה בעצם מחירים שהם מדווחים עליהם, ושלקחנו מאתר פייסס, הם בעצם אומרים, אבל במותג הפרטי יש, הם שלחו לי משהו כמו 2500 מוצרים באקסל, והנה תראי, גם מאות הוזלו. אני חייבת להגיד לך שהמוצרים שהוזלו, לפי מה שראיתי, הם היו מוצרים מאוד שוליים, אוקיי, מיליון סוגים של קפסולות קפה, או כל מיני סוגים של עוגיות ועוגות, לא מצאתי שם יותר מדי מוצרים באמת בסיסיים. עכשיו, אני לא אומרת, יכול להיות שמשהו באמת הוזל, השאלה בסוף כמה הוא מוכר, נכון? וכמה הוא מרכזי. ולכן זה מעניין, ומה שמעניין זה גם לראות שהעובדה שהם לא מאשרים לספקים להעלות את המחירים של מוצרים, לצד העליות שהם ביצעו במותג הפרטי, הביאה לזה שהפער ממש הצטמצם, בשורה של מוצרים, כלומר הפער בין מותג פרטי לממש 10% פחות, לפעמים אפילו המותג הפרטי עולה יותר ממוצרים של מותגים.
אז זהו, אבל זה מעניין, זאת אומרת, איך זה יכול להיות לטובת שופרסל שהמוצר הפרטי שלהם, המחיר שלו כמעט זה או אפילו יותר גבוה מאשר המוצר המקביל, הממותג מזה שנים ארוכות, זאת אומרת, המוצרים הללו הם רוצים שהם יהיו יותר נמוכים בסופו של דבר.
אז ברוב המוצרים באמת היה פער, אבל הפער פתאום 30% או 20%, פתאום הוא עכשיו 10% או 5%, כלומר שהצרכן מגיע לסופר ומסתכל או מזמין ביתן, הוא עדיין רואה שהם יותר זולים המוצג הפרטי ברוב המקרים, אבל בפחות, אוקיי? אז כן. זולים אבל פחות, אז זה טוב להם, ונזכור גם ששופרסל בכלל כימוניות שיש להם מותג פרטי, מרוויחות יותר על המותג הפרטי, הרווח הגולמי שלהם יותר גדול, שופרסל היא ענקית, המותג הפרטי שלה הוא מוכר כמעט במונחים של מחירות בשנה, זה משהו כמו כמעט 4 מיליארד שקל, אוקיי? זה שם אותם, זה יותר מהחברה המרכזית למשקאות ויותר מיוניליבר, הם היום הספק הרביעי בגודלו בישראל, אחרי תנובה שטראוס ואוקום.
תאמרי לי משהו מעניין, באמת איזשהו שיחת צד לרגע, בלי קשר למחירים של המותג הפרטי, כשאני נכנס לשופרסל ואני קונה, לא יודע מה, גבינת לבנה של שופרסל, המותג הפרטי שלה, מאיפה היא רוכשת כמויות כל כך גדולות של גבינה? זאת אומרת, הדעת נותנת שהיא רוכשת זה מאחד מהספקים הגדולים של עצמה, תנובה, טרה, אני לא יודע.
אז בישראל תנובה, טרה, אוסם וכל בעצם השחקנים הגדולים בתחום המזון למשקאות, הם לא מייצרים מותג פרטי לרשתות, מה שאומר שבסביבות 50% מהמוצרים של המותג הפרטי מיובאים מחול, אוקיי?
אוקיי.
יצרנים וספקים שאנחנו לא מכירים, ועוד 50% מיוצרים על ידי ספקים קטנים ובינוניים בישראל, שמצד אחד הייתה להם פה אפשרות באמת, המותג הפרטי נותן להם אפשרות לייצר, אוקיי, בכמויות גדולות. מצד שני, אנחנו עם השנים ראינו תופעה שמה עושות הרשתות, ובעיקר מותג פרטי יש היום לשופרסל ולרמי לוי, אנחנו כבר לא רואים את כל המוצרים של כל השחקנים הקטנים יותר על המדפים, אנחנו רואים איזה 2-3 מותגים של שחקנים מובילים בכל קטגוריה, ואת המותג הפרטי שתופס הרבה מאוד שטח מדף. אז בעצם מצד אחד הם מייצרים מותג פרטי לפעמים, ומצד שני אפשר להחליף אותם ברגע במישהו מחול, אוקיי? ואין להם את המותג שלהם שהם נורא עבדו עליו, וגם כן, הם צריכים...
כן, טוב, מבחינתם זה באמת יכול להיות רווח כפול, גם רווח מיתוגי של אנחנו נלחמים ביוקר המחיה ובספקים היקרניים, וגם רווח כזה שבסופו של דבר הם מעלים את השיעור המחירה שלהם של מותג פרטי רווחי יותר מסך כל התמהיל, כך שזה רק חד... זה רק חדשות טובות בשבילם.
בשבילם זה מעולה, ברבעון האחרון המותג הפרטי היווה 27% מהמחירות, זה המון. זה כן. באמת, זה המון, ומבחינה, אם אנחנו מסתכלים על זה, מבחינת יחסי ציבור, אוקיי, מהלך יחצני, תקשורתי נטו, זה חכם, כן? באמת להגיד, הנה, אנחנו הכי גדולים, אנחנו נלחמים, אנחנו לא ניתן, ובמקביל להעלות את המותג הפרטי, הרי בסוף גם ברור שכולם בסוף הסכימו להעלות מחירים, אם עוד לא היום, אז עוד מחר, או שבועיים, אבל זה יקרה. אבל הם כן צריכים לזכור שהיום ניתן לבדוק דברים, והתקשורת בודקת דברים.
כן, אז זאת באמת השאלה, אותם קרבות, אנחנו יודעים איך הם מסתיימים, עושים איזושהי, לא חייבים להגיד את המילה הצגה, אבל עושים איזשהו ריטואל מאוד ציבורי של, של קרב מחירים, והמוצרים של אגיס יום בהיר אחד יחזרו למדפים, וכך של, של יבואנים עם מותגים בינלאומיים, גם כן, לפי הערכה שלך ומה שאומרים בשוק, לאור האינפלציה העולמית, ובאמת עליית מחירים בכל העולם בסופו של דבר, לאיזה כיוון זה ילך? זאת אומרת, מי חנה ראשון, האם זה תהיה שופרסל שתסכים לעלייה צנועה, או דווקא הספקים שיצליחו למכור את ה... לדחוף את העלאת המחיר שלהם, כי שופרסל בסופו של דבר כן רוצה אותם בפנים, בטח את השמות הידועים.
בסוף אם כולם ירוויחו, כלומר שופרסל בסוף תגיע איתם לאיזשהו הסכם, וגם שאר הרשתות שולחות בעקבותיה או לא בעקבותיה, הם יגיעו איתם לאיזשהו הסכם שאולי עלייה תהיה יותר קטנה, ובדרך כלל נותנים להם איזושהי תקופת גרייס, כלומר קחו כמה חודשים, אתם תקנו אותה במחיר הקודם, אבל כבר תוכלו למכור במחיר החדש, יתנו להם עוד כמה חודשים אולי של הנחות יותר גדולות על מחיר המחירון, ובסוף כולם יהיו מרוצים חוץ מהלקוחות, חוץ מהצרכנים. וראוי להזכיר פה ששופרסל היא אמנם הרשת הגדולה ביותר, אבל באופן כמעט קבוע, אלא אם כן תמצא לי איזה השוואת מחירים איפשהו שמצא ממצאים אחרים, הם תמיד שופרסל דיל הרשת המוזלת שלהם יוצאת הכי יקרה מבין הרשתות המוזלות. כלומר, זה לא שהם באמת מובילים פה את המאבק.
הם לא בדיסקאונט, אגב, אם כבר דיברנו על רשתות דיסקאונט, אז אי אפשר בלי להזכיר את רמי לוי, בדקת גם שם, גם לא יש הרי כמה וכמה מוצרים מותגים פרטיים.
בדקנו משהו כמו 100 מוצרים, שם הירידה הייתה הרבה יותר קטנה, עלייה, סליחה, במחיר, בממוצע, משהו כמו 2%, ובמוצרים פחות מהותיים, הוא גם כן העלה מחירים, כן? המחירים גם של המותג פרטי שלו, לא, אבל בצורה פחות בולטת, ובאמת, מי שמצבת את עצמה עכשיו כמובילה את הקו הנצי נגד הספקים, ולטובת הצרכנים, היא שופרסל, אז אולי ראוי שבאמת היא לא תיפול במקומות האלה. אני רק רוצה להזכיר, אם כבר שכחת, את הסיפור של מוצרי החלב המפוקחים, בעצם, נכנס צו שאומר שהמוצרים המפוקחים, מוצרי חלב מפוקחים, מקרים החל מספטמבר. טרה ותנובה, שהן השחקניות המרכזיות במוצרי חלב מפוקחים, הם אמרו לרשתות, בסדר, אנחנו מוכרים לכם במחיר גבוה יותר, החל מהתשיעי לספטמבר. ובאמת, נכון. אנחנו בדקנו, והרשתות העלו מחירים מהתשיעי לספטמבר, לשופרסל כנראה קצת דגדג, והם בחרו להעלות את המחירים כבר כמה ימים לפני זה של מוצרי חלב מפוקחים. אמנם זה חוקי, כי הצו נחתם החל מהראשון לספטמבר, אבל הם קנו בתקופה הזאת עדיין במחירים הקודמים, והם מכרו ללקוחות שלהם מוצרי בסיס, מוצרי חלב מפוקחים, במחירים כבר גבוהים. אז זה יפה להגיד שאתה השתנית, וזה יפה להגיד שאתה נלחם, ואולי באמת יש להם כוונות טובות, אני ממש מקווה, אבל כדאי באמת לעמוד מאחורי ההצהרות האלה.
כן, תגידי לי, למה המלחמה, לפחות המלחמה הציבורית בין הרשתות, היא לא יותר אגרסיבית? היה אפשר לחשוב שאחד לא ביישן כמו רמי לוי, ילך ויצעק את הדברים האלה ויגיד, חבר'ה, עובדים עליכם בשופרסל, וכן הלאה וכן הלאה, בואו אליי.
רמי לוי רוצה שהמחירים יעלו. אוקיי, בוא נצא, קודם כל, הנקודת הנחה הבסיסית היא ש... הם לכולן יש את אותה מטרה, הן אומנם מתחרות אחת
בשנייה. זאת אומרת, הוא לא יכול לבקר מישהו אחר על משהו שהוא יעשה בעצמו, במוקדם או במאוחר.
ויקטורי, שופרסל, עינות ביטן, כולם רוצים שהמחירים יעלו, כי מה לעשות, הם מרוויחים לפי אחוזים המחירות, ונכון, הם מקבלים ככל שאתה מוציא יותר כסף, והמחירים עולים ככה גם הם. מכניסים יותר כסף, אלא אם כן יש רידה בצריכה. עכשיו אנחנו רואים מעטה קטנה בצריכה, אבל בסוף זה סופרמרקט, אוקיי? אנשים קונים אוכל הביתה. זה לא משהו כמו שנגיד היה אתמול את הסיפור עם זרה, אתמול שישום, אז אוקיי.
כן, כן.
אז זה משהו שהוא אחר, נכון? אתה יכול להחליט, אני לא אקנה בזרה, או מוצר פרימיום. אנשים צריכים לקנות אוכל בסופר. אז אם יוצאים מנקודת הנחה שאנשים יקנו גם במחירים גבוהים יותר, ואנחנו גם רואים שהצריכה, דיברנו על זה כמה פעמים, לא באמת ירדה, ואנשים טסים, ואנשים הולכים למסעדות, ואנשים קונים, אז הם מרגישים בנוח, ולכן הם גם לא ילחמו כל כך אחד בשני. אז המאבק שלהם הוא מי מנצח במלחמה התודעתי. אנחנו אשמים, או הספקים אשמים. בסוף, ותמיד הם מסכימים על זה שהמדינה אשמה.
את יודעת מה, אני מרגיש השם עכשיו, אני מרגיש שבמידה מסוימת, במין הפוך על הפוך, למרות הרצון שלנו להעלות את הנושא לסדר היום, עצם העובדה שאנחנו באים ושאנחנו אומרים, בסוף כולם רוצים להעלות מחיר, בסוף זה הצגה במידה מסוימת, זה קצת משחקים, אני חושש שזה יכול לגרום לחלק מהצרכנים, התחושה הזאת שבעצם חבל להתאמץ ולהשוות מחירים, כי כולם מתחמנים אותך ואם מורידים פה אז כנראה העלו באיזה מקום אחר, בסוף העגלה תצא אותו מחיר anyway.
זה לא נכון אגב, זה לא נכון.
את מבינה למה אני מתכוון אבל, כאילו משהו עם המסר הכללי הזו הוא מסוכן, כן בדיוק.
לא, יש תחושת ייאוש כללית, אתה לא רואה אנשים מפגינים נגד יוקר המחיה, כלומר אנחנו פה שבוע לפני הבחירות ואפילו פחות, נכון? אנחנו לא רואים פה איזה...
כן.
ויש פה גל מטורף של עליות מחירים, של הסיפים הגדולים, ובהרבה תחומים, ואנחנו לא רואים את הציבור צועק ממש, אנחנו לא רואים את הפוליטיקאים נלחמים בזה בשיא הכוח, כלומר, יש פה איזושהי אדישות ותחושת קנייה, אבל כן יש הבדל בין, במחירים בין הרשתות, כלומר, אם תלך...
לא ודאי.
סביר להניח בצל רמי לוי או באושר עד, זה יותר זול משופרסל דיל, לא הכל אותו דבר, אבל כולם יעלו מחירים.
אז הנה נקרא לציבור המאזינים שלנו ולבני משפחותיהם, העובדה שאנחנו מתארים את הרשתות השונות ואת הבעלים שלהם כאנשי עסקים בסופו של דבר שרוצים להרוויח ומדי פעם מתחמנים את הנרטיב שלהם, אינה פותרת אותם מלבצע בדיקת מחירים קפדנית
ולחסוך כסף. הרי אוסם ועוד הרבה ספקים רצו להעלות את המחירים. וכבר שלחו מחירונים חדשים על מאות מוצרים, ואז באו ליברמן וברביבאי, ועשו להם קצת שרירים, והייתה מחאה ציבורית, והם נסוגו. כלומר, לציבור כן. עדיין יש כוח. השאלה רק כמה הוא מתייאש, כי זה באמת, זה קשה לנהל מאבק ציבורי וצרכנית בהרבה חזיתות כל הזמן.
כן.
ללא ספק.
כן, אני רוצה לסיים עם שאלה מתחום קצת אחר. את הזכרת את הנושא של זרה. מה מדווחים מזרה עצמה, התחום שאת מסקרת במונחים של מחירות, פגיעה במחירות, פגיעה אולי אפילו ב... אני רוצה להגיד מחירות בינלאומיות, אבל אולי במותג הבינלאומי, במונחים של המחירות של זרה מן הסתם בהרבה מדינות ערב הרבה יותר גדולות מאשר המגזר הישראלי.
אז זרה לא מדווחים כלום, נקודה באופן כללי, זרה ישראל, בלי קשר לסיפור הזה, הם לא אוהבים כל כך לשתף את התקשורת בנתונים. כשדיברתי עם בעצם מנהלים של מרכזים מסחרים, של קניונים, הם אומרים שאין ירידה במחירות, אני לא יכולה להגיד לך אם זה בגלל שזה רק היה בתחילת הדרך, וזה משהו שהתפתח, יש איזושהי נפיצות מסוימת מצד אחד, כי אנחנו באמת לקראת הבחירות, מה שאומר שפוליטיקאים מהחברה הערבית כן ירצו בעצם להמשיך להשאיר את הנושא הזה חי, נכון?
ואנחנו כן, גם כן, יש להם אינטרס.
העולם הערבי יגיב לזה, וזה הרבה פועלת בעוד מדינות, זאת רשת אבל מאוד מצליחה בישראל.
אבל היא מצליחה גם, גם במגזר הערבי באופן יחסי, אני חושב שהיא יהודה במקומות הללו.
הערכה היא שמשהו כמו 15-20% מהמחירות שלה בישראל הם במגזר הערבי. יהיה מעניין, אני אישית לא רוצה להתנבא ולהגיד אם מחירים אותה, התחושה הראשונית שלי הייתה שהם לא הפסידו שקל במחירות, אוקיי? ואז התחלתי קצת לחשוב על זה ואמרתי שאולי לא, כי יש פה משהו שונה קצת מהבחינה של ה... הרי כשנגיד אתה צריך להחרים את קוטג' תנובה, סתם אני זורק.
כן, זה לא, בדיוק, זה לא על מחיר, זה על פרנציפ, נקרא לזה ככה.
לא, זה לא יודעים מה אתה עושה בבית, איזה אוכל אתה אוכל בבית, אבל אם אתה לובש חולצה של זרה, אוקיי, אז כולם סביר להניח יודעים את זה, או שזהו את זה, אז אולי קצת יתביישו, כן? אני לא יודעת, אז אני לכן גם לא מתאבד, בינתיים הם אומרים שזה לא פוגע במחירות.
טוב, נראה אם זרה תבוא עם ליין חדש של טישרטים עם תמונה של בן גביר. אני מניח שלא. עדי דוברת, תודה רבה.
תודה, איתן, להתראות.
להתראות. עד כאן האינטרסנטים ליום ראשון, לתחילת השבוע הזה. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה לאברי רודנצבי שגם מקליט אותנו וגם עורך אותנו היום. להתראות מחר.